הרב דוקטור מיכאל אברהם הוא דוקטור לפיזיקה ורם במכון הגבוה לתורה באוניברסיטת בר אילן. הוא כתב עשרות ספרים העוסקים בפילוסופיה, לוגיקה, הגות יהודית. בפרק הזה דיברנו בעיקר על הספר אלוהים משחק בקוביות, שעוסק בהשלכות הפילוסופיות של תיאוריית האבולוציה, ומה באמת אומרת לנו האבולוציה. הספר נכתב כתגובה לספר של ריצ'רד דוקינס, יש אלוהים, סימן שאלה, שמשתמש באבולוציה כדי לנסות לטעון שאין אלוהים. ודיברנו גם על מה גרם לו לכתוב את הספר, התגובות שהוא קיבל לספר, על אבולוציה כמדע שלא ניתן להפרחה, שזה היה קטע שהפתיע אותי קצת בספר. דיברנו על האם האבולוציה והברירה הטבעית מוכיחות שאין לנו נשמה. מעבר לזה, דיברנו גם על הצורך במעבר לחשיבה רציונלית, למשל בנושאים אקטואליים, כמו בנושא של עסקת החטופים, שהייתה ושאולי תמשיך להיות, וגם על המחסור בחשיבה ביקורתית בחברה הישראלית, שבעצם מונע מאיתנו לנהל דיון בריא. אז הייתה שיחה ממש מעניינת, למדתי המון, ואני לומד המון מהספרים של הרב דוקטור מיכאל אברהם. מקווה שגם אתם תהנו מהשיחה, ואם עוד לא קראתם, לכו לקרוא את הספר אלוהים משחק בקוביות. ורגע לפני שנתחיל, המטרה של הפודקאסט הזה היא להביא את האבולוציה לאנשים שלא פגשו אותה כמו שצריך, ולהראות שהיא יכולה להסתדר גם עם האמונה, בדומה לספר של הרב מיכאל אברהם, ולכן כדי שנוכל להמשיך ולגדול ולהגיע לעוד אנשים שזה רלוונטי אליהם, אני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט, תעקבו אחריו, תשתפו אותו עם עוד אנשים, וגם תגיבו בתגובות, תנו לי לדעת מה אתם חושבים על הפרק, הפרק הזה, פרקים אחרים. תודה רבה, והאזנה נעימה. מה גרם לך לכתוב את הספר אלוהים משחק בקוביות?
האמת שקראתי את הספר של דוקינס. יש אלוהים עם סימן שאלה, וכמו שהבן שלי שעכשיו בדיוק יצא מהזום, הגדיר את זה, כתבתי טוקבק נזעם. הטוקבק הנזעם הזה היה הספר שלי. זה בסופו של דבר מה שגרם לי, כי האמת שהנושא לא כל כך מעניין אותי. זאת אומרת, אני לא מרגיש שזה נושא כל כך אקוטי מבחינתי, יכול להיות מעניין מדעית, כבר עניין של טעם, כל אחד בתחומי העניין שלו, אבל מבחינת המשמעות התיאולוגית-פילוסופית שלו, הוא לא נשמע לי נושא כל כך מעניין, כי היה לי די ברור שבעצם הוא לא אומר הרבה, במונחי אמונה או אנטי-אמונה, אבל כיוון שראיתי שהספר של דוקינס ומשהו מייצג מטריד לא מעט אנשים, ואפילו מרתיע אותם מלעסוק באבולוציה, סתם ברמה המדעית, אז הרגשתי שבכל זאת חשוב להיכנס לעניין כדי להציב את הדברים בזווית הנכונה, בפרופורציה הנכונה, ולאפשר לאנשים להתייחס אל הנושא באופן ענייני. זאת אומרת, מי שמעניין אותו יתעניין בו, מי שלא מעניין אותו לא יתעניין בו. זאת אומרת, אבל אתה לא צריך להיות מוטרד מההשלכות התיאולוגיות אמוניות של הנושא הזה, וזאת בעצם הייתה המטרה שלי. המטרה שלי הייתה לנתק את שני הדברים, אמונה ואבולוציה, כדי לאפשר לאנשים להתייחס אליהם עניינית. זה בעצם היה מסגרת המסגרת שלי.
ואיזה תגובות קיבלת מיד או ממשיך לקבל?
האמת שלא קיבלתי כל כך הרבה תגובות, ואני חושב שזה קצת אושש אצלי את התחושה שהייתה לי גם קודם, שהנושאים של אבולוציה ואמונה מטרידים הרבה יותר את הנוצרים מאשר את היהודים. את היהודים לא כל כך מוטרדים מהדברים האלה, הרי באמריקה זה נושא נכון. מאוד חם, משקיעים בו משאבים וזמן ואנשים לאין שיעור הרבה יותר מאשר אצלנו, טוב, כל דבר שם יותר גדול, אבל עדיין נראה שפה זה נושא שהוא די מנומנם, מדי פעם אנשים יכולים לצאת נגד זה בצורה מאוד זוהמת, או לדחות את זה על הסף, אבל לא בגלל שהם השקיעו בזה יותר מדי מחשבה, אלא להפך, בגלל שאולי הם לא השקיעו בזה יותר מדי
כן.
מחשבה. ובמובן מסוים, אני הרגשתי שאני מעורר פילים מרבצם כשהם רבצו שם בשקט ולא הטריד אותם כל הסיפור הזה. אבל מצד שני, הוא לא הטריד אותם כי זה היה פסול וזהו. זאת אומרת, אתה לא צריך להתעסק עם זה כי זה פסול וגמרנו. לא
כן.
שהייתה להם משנה סדורה. ובמובן הזה, לא הטריד אותי העובדה שאני מאיר את הפילים מרבצם, כי אני כן חושב שכן ראוי לעורר אותם כדי להגיד לאנשים, לא, זה לא פסול. זאת אומרת, אפשר להתעסק עם העניין הזה. התגובות שקיבלתי בעולם הדתי, אז דווקא היו כל מיני אנשים שהתעוררו לנושא הזה בעקבות הספר שלי, והתחילו לשאול שאלות ולהתעניין וכולי. מחוץ לעולם הדתי קיבלתי מעט מאוד תגובות. לאט לאט עם הזמן התברר לי שיותר אנשים ממה שחשבתי קראו את הספר, אבל לא היו תגובות מאוד משמעותיות שזכורות לי. חלק מהפולמוסנים, אז כמובן גם החילונים, כתבו כן, ביקורות נזעמות וכולי, כצפוי.
יש מישהו מהאסכולה של דוקינס שהגיב בצורה עניינית לספר?
בעברית, כן, מדובר לא
בעברית,
באנגליה
כן.
ולא...
כן, בעברית.
כן, היו כאלה שהגיבו, אתה שואל אותי כבר שאלות קשות, כי אני אפילו לא זוכר את שמם ומי
הבנתי,
הם
אוקיי.
היו, אבל היו כמה כאלה אתה יודע, אלה שמחזיקים בלוגים אתאיסטים נזעמים למיניהם, שכן, כתבו אפילו גם תגובות סדורות וכולי, למרות שבעיניי הטיעונים לא באמת החזיקו מים, אבל כן, היו תגובות כאלה. היה לי תגובה מעניינת שהזכרתי לא מזמן, של יהודי בשם יוסף נוימן, פרופסור יוסף נוימן, מאוניברסיטת תל אביב, שנפטר קצת אחרי שיחתנו, אבל הוא צלצל אליי קצת אחרי שהספר יצא, והיה לנו שיחה מאוד מעניינת, איש מעניין וחכם, גם ביקרתי אותו בספר קצת, אז דיברנו שם בטלפון, וזה נגע בנושאים שבאותו זמן בדיוק עסקתי בהם כשחיברתי את מדעי החופש, שזה נושא מדעי המוח ובחירה חופשית.
כן.
אבל זה היה גם כן תגובה מעניינת, טלפונית, לא בכתב. דיברנו, הייתה לנו שיחה מאוד ארוכה, וקצת אחרי זה שמעתי שהוא נפטר לצערי.
וואלה, הבנתי.
אבל זהו, לא הרגשתי שהיה איזשהו דיון מאוד אינטנסיבי בעקבות הספר.
הבנתי, אני
כל
חושב...
אחד שקט על שמריו שלו, הנושא מנומנם,
כן.
בעולם היהודי הנושא מאוד מנומנם. הבעיה, כמו שאתה, אני מניח, מודע לה היטב, כמו שהגדרת את המטרות שלך, חלק מהעניין זה מנומנם ופסול אוטומטית. זאת אומרת, לא
כן.
מנומנם ולכן אפשר גם להתעסק עם זה. לא, זה מנומנם ולא מתעסקים עם זה כי זה פסול.
כן.
ובמובן הזה דווקא הנמנום הוא נמנום בעייתי. זאת אומרת, כי לא, זה לא פסול בעיניי, ולכן כן כדאי לחשוב על זה ולא להשאיר את זה מנומנם, דווקא כדי להראות שזה לא בעייתי ואפשר להתעסק עם זה.
כן, כמו שאתה, יש הערה בספר שבמערכת החינוך לא מלמדים את זה, וזה לא בסדר גם כי זה לא ישר, כי כאילו אם האבולוציה סותרת את האמונה אז זה... כאילו, אז בואו נדבר על זה. וגם, כי זה פשוט לא נכון, כי היא פשוט לא סותרת את האמונה, כמו שאתה מראה בספר.
ודבר שלישי, אני אוסיף אספקט שלישי, שכשאנשים ייחשפו לעניין הזה, זה יכול להפיל אותם לקרשים, בגלל שהם פתאום נחשפים למשהו שהם לא פגשו אותו כשהם עוד היו בשלבי הגיבוש, כשהיה מישהו שיכול היה ללוות אותם, לחשוב יחד איתם, וכאלה אני פוגש. זאת אומרת, אנשים שבסופו של
וואלה.
דבר שפתאום פוגשים את העניין הזה, וזה מפיל אותם לפרצוף, הם עוזבים הכל. זאת אומרת,
וואו.
עוזבים את המחויבות הדתית שלהם, כשבכלל בעיניי השאלות כל כך לא מחייבות את זה, ורק בגלל שלא חיסנו אותם או לא נתנו להם את כלי המחשבה, אז זה מה שהפיל אותם. אגב, זה סימפטום שהופיע, אני חושב, לראשונה, או לא יודע לראשונה, אבל בצורה מאוד בולטת בתקופת ההשכלה. דוגמה שהרבה פעמים אני מביא, שהציבו בפני הצעיר היהודי באותה תקופה את הדילמה הבלתי אפשרית, האם להיות צדיק וטיפש או רשע וחכם. זאת אומרת, בשביל להיות צדיק נדרשת להיות טיפש. ואם אתה רוצה להיות חכם, המחיר הוא שאתה רשע, כיוון שאסור לעסוק בזה.
כן.
ואז הרבה מאוד אנשים, באופן לא מפתיע, בחרו להיות רשעים וחכמים, ולא צדיקים וטיפשים,
כן.
ולכן וכך בעצם, לא יודע אם כך, אבל גם כך, נוצר החילון שאותו אנחנו פוגשים היום עם 80% מהעם שלא מחויבים לתורה ומצוות, והדבר הזה הוא תוצאה של אותה התבצרות בתקופת ההשכלה, שלא, אנשים שלא היו מוכנים ללוות את הצעירים האלה בלבטים שלהם, ולתת להם איזשהו מענה, מחשש שלא יהיה לך מענה. אבל
כן.
בגלל החשש הזה, בסופו של דבר לא נתת להם את המענה, אפילו את המענה שיכולת לתת, וכולם נפלו, כמו זבובים. ואני
כן.
חושב שאנחנו חוזרים לזה היום. אנחנו חוזרים היום לאותה הסתכלות. זאת אומרת, אתה מציב בפני בני אדם את אותה צומת, האם להיות צדיק וטיפש או רשע וחכם, והרבה מאוד אנשים בוחרים להיות רשעים וחכמים, במרכאות, כן?
כן.
רשעים וחכמים, כי אתה לא מוכן להיכנס איתם לתוך הסוגיות, ולדון בהם.
כן,
ולכן,
בהחלט.
לכן אני חושב שגם הרובד השלישי שאספתי לך, אפילו ברמה הטקטית, זאת אומרת, אתה צריך להיכנס לנושא הזה, כי החבר'ה יפגשו אותו, בשלב הרבה מאוד מהחבר'ה יפגשו אותו, ואתה תאבד דווקא את החבר'ה האינטליגנטיים, וזה מה שקורה לצערי. את האנשים האינטליגנטיים שכן מוכנים להיכנס לנושא הזה ולהתמודד איתו, אתה מאבד אותם. ומי שנשאר אצלך זה אותם אלה שהם, בסדר, הנושא לא מעניין אותם, או שהם מפחדים ממנו, או כל מיני דברים כאלה, ואז מה שקורה, אתה נשאר עם הבינוניים, האינטליגנטים עוזבים, והבינוניים שנשארים בעצמם מבינים שהם נשארו כי הם בינוניים.
נכון.
אז תוצר אצלם איזשהו חוסר בביטחון עצמי, איזשהו פחד כזה, איזושהי מגננה כזאת, ואתה לא יכול באמת לחנך אנשים על תשתית כזאת, על תשתית של חוסר ביטחון, על תשתית של לטמון את הראש בחול, ולהגיד יש סוגיות שאני לא מוכן לעסוק בהן, כי אני יודע שאם אני אעסוק בהן לא תהיינה תשובות, ולאף אחד אין תשובות.
כן.
וגם אם מישהו נשאר בסופו של דבר בתוך העולם הדתי, כי הוא לא מספיק אמיץ או לא מספיק חכם, אני לא רוצה עולם דתי כזה, זאת אומרת, אני לא רוצה אנשים שנשארים עם חוסר ביטחון כזה, כי זה אזור הנוחות שלהם. וכל האמיצים והחכמים נמצאים בחוץ, אז איזה תודעה דתית זה יוצר?
כן, לגמרי. אחד הדברים שאותי הפתיעו בספר, אגב, זה שהאבולוציה היא בעצם לא מפתיעה, יש בה איזשהו משהו שהוא, אתה מדבר על זה בקטע שאתה מזכיר את המחקר ביי גלפגוס על מקור הפרוש, הפרושים, אתה אומר שאין שום חידוש במחקר שבגדול חוקרי אבולוציה מאוד מתלהבים ממנו, והופכים אותו לאיזשהו מחקר מאוד מפורסם ומוצלח, להראות ספציאציה, להראות התמיינות למינים, ואתה מדבר על זה בתור טאוטולוגיה פרקטית. אתה יכול קצת להרחיב על זה?
כן, טוב, קודם כל מקורות הפרוש זה לא באמת התמיינות למינים. זה בסך הכל שינויים שעבר המקור של הפרוש. לא עברנו למינים אחרים. השאלה איך מתמיינים מינים זאת שאלה כבדה, אבל זה עניין אחר. אבל ברמה העקרונית, הנקודה היא כזאת. הגרעין של האבולוציה, ובעצם אפשר לקרוא לזה שרידותם של השרידים. כן, אלה שיש להם שרידות גבוהה הם אלה שישרדו. עכשיו, אני מנסח את זה בצורה כזו, זה אולי קצת מגחיך את העניין, אבל זה אמיתי לגמרי.
כן.
והמרכיב הזה של האבולוציה הוא טאוטולוגיה. אז כי בסופו של דבר מי ששרד זה אותו אחד שהצליח לשרוד. אין פה, אין תוכן גדול. אלא מהי? כמו שאמר פעם פילוסוף מאוד ידוע, מלקולם נדמה לי, אמר פעם שיש טאוטולוגיות שהן מאירות עיניים. אבל זה שמשהו טאוטולוגי זה לא אומר שהוא טריוויאלי או לא מעניין. יש לפעמים טאוטולוגיות שהן מאוד מפתיעות, למרות שאחרי שמישהו גילה אותן, דרווין במקרה הזה, אתה פתאום תופס את עצמך ואתה אומר, רגע, איך אף אחד לא חשב על זה עד אז, כי אחרי שהוא אמר את זה, זה לא יכול להיות אחרת. זאת אומרת, זה לא...
כן.
דבר שבאמת אפשר לפרוך אותו, כי כל פעם שתפרוך אותו, תראה שמישהו שלא שריד, שרד, לא יכול להיות, אז איך הוא שרד? ואת אם הוא שרד, סימן שהוא היה שריד. עכשיו רק צריך לחפש באיזה מובן הוא היה שריד. לא תמיד אנחנו מבינים את זה. רק לא תמיד אנחנו מבינים מהן התכונות שעזרו לו לשרוד, אבל ברור שאם הוא שרד, אז הוא היה שריד.
כן.
במובן הזה זה טאוטולוגי לגמרי. אז לכן, הרבה מאוד אנשים קצת נעלבים, כשאני אומר את הדבר הזה, אנשים מהצד הנאו-דרוויניסטי, נעלבים כי זה נראה להם איזשהו הכחכה של העניין, או זלזול בעניין, אני רחוק מאוד מלזלזל. אני חושב שהתיאוריית האבולוציה היא תיאוריה גאונית. היא תיאוריה גאונית, אבל זה נכון שזה לא ניתן להפרחה. וכל פעם שאתה מעלה טיעון פורך, אתה פתאום מגלה את התירוצים שלהם, תירוצים, לא תירוצים במובן שלילי, אלא את ההסברים שמנפקים לך, שפתאום מראים לך, אין, אתה לא תצליח לפרוח את זה. כי אי אפשר לפרוח את זה. כמו שאי אפשר לפרוח את הטענה של 2 ועוד 3 שווה 5.
כן.
לכן הטענה, התיאוריה הזאת היא באמת לא ניתנת להפרחה, אבל זה לא לגנותה, זה לשבחה. במובן הזה יש לה ודאות כמעט מתמטית. כמעט יש לי ודאות ב-2 ועוד 3 שווה 5, שאני לא אצליח לפרוח את זה, ברור לי שלא יצליחו לפרוח את האבולוציה. כמובן, כשאני מדבר על אבולוציה, יש לה כמה מרכיבים, ולכן אמרתי שאני מדבר על המרכיב הטאוטולוגי שבתוכה. את הגנטיקה אפשר לפרוח. גנטיקה היא מרכיב מאוד חשוב באבולוציה, בלי גנטיקה אין אבולוציה. אבל אני אומר, את הלוז, כן, את הליבה הזאת של הישרדות השרידים, את זה אי אפשר לפרוח. וזו תיאוריה שהיא טאוטולוגית. ולכן אנשים נורא נעלבים ונורא תורכים להראות על זה, כי חטפתי ביקורות. כל מיני אנשים מראים לי באותות ובמופתים, זה כן ניתן להפרחה, הכל שטויות. אבל זה לא ניתן להפרחה, מה שניתן להפרחה זה אותם אלמנטים שלא שייכים לליבה הזאת. הליבה הזאת לבד לא מחזיקה את תורת האבולוציה, זה ברור. נגיד, כן, תחשוב על אבולוציה של בתים. אני חושב שהבאתי שם את הדוגמה הזאת בספר, יש בתים בחוף הים. והם בנויים, כל מיני בתים, עץ, מאבן, חוזק כזה, חוזק אחר, גובה כזה, גובה אחר, רוחב וכולי, יש שונויות רבות, כן, מוטציות שונות של בתים. עכשיו בא שיטפון, הוא מפיל הרבה מאוד מהבתים, מה שנשאר זה הבתים העמידים יותר, אוקיי? אז הם נשארים. למה זה לא תהליך אבולוציוני? בגלל שהבתים אין להם גנטיקה. את הבתים הבאים לא יהיו כדמותם של הבתים ששרדו קודם. אלא אם כן, האנשים יפיקו את הלקחים, ויבנו את הבתים לפי העקרונות שהם למדו מתוך השרידות של הבתים הקיימים. ואז זה מכניס דה פקטו גם גנטיקה לתוך העניין. אבל בלי שיש גנטיקה, הישרדות השרידים כשלעצמה לא יוצרת אבולוציה. זה רק מרכיב אחד. מרכיב מאוד חשוב. זאת הליבה של העניין. אבל זה לא, וזה לא ניתן להפרחה. אבל זה לבדו, זאת לא אבולוציה. זאת אומרת, לכן צריך להיזהר פה. מצד אחד, המרכיב, הלוז של התיאוריה לא ניתן להפרחה. מצד שני, ברור שזה רק הלוז שלה. זאת אומרת, בלי עוד מרכיבים נוספים, אין לך באמת אבולוציה. ובמובן הזה, דבר שלא ניתן להפרחה, הרבה פעמים זאת האשמה. אבל בעיניי זאת לא האשמה, להפך. זה לא ניתן להפרחה, כי זה כל כך ודאי כמו המתמטיקה. אז לכן,
יפה.
זאת
ממש, אותה. ממש, בשבילי זה היה ממש פוקח עיניים, ו... אולי כך עוד טעימה קטנה מהספר לפני שנעבור הלאה, כי באמת ממש ממליץ ללכת, מי שלא קרא את הספר, ללכת לקרוא את הספר. איך אנחנו רואים מהאבולוציה שהטענות של דוקינס לא נכונות, וההפך, אם כבר האבולוציה מוכיחה שיש אלוהים, ולא הפוך, כמו שדוקינס מנסה לומר.
כן, אז פה באמת אולי איזושהי הקדמה לפני כן, התחושה כשנכנסים לתחום הזה שזה משחק סכום אפס. ואתה צריך להחליט. או האבולוציה או אלוקים. ולא רק זה, אלא ששותפים להסתכלות הזאת, גם הנאו-דרוויניסטים, האתאיסטים, וגם הבריאתנים המאמינים. שני הצדדים בשני צידי המתרס, שותפים לאותה תפיסה שאתה צריך לבחור. זאת אומרת, או אלוקים או אבולוציה. ההבדל ביניהם זה במי אתה בוחר. האם אתה בוחר באלוקים? או בוחר באבולוציה. והספר מיועד לצאת כנגד התפיסה הזו שמשותפת לשני הצדדים. אתה לא צריך לבחור, אתה יכול לקבל גם אבולוציה וגם אלוקים. אז קודם כל, זאת אמירה פסיבית. אתה יכול לקבל את האבולוציה, אתה יכול לקבל את אלוקים, אין סתירה ביניהם, זה בלתי תלוי. אז אתה יכול להיות אדם מאמין או אתאיסט, ואתה יכול לקבל את האבולוציה או לא משיקולים מדעיים, אין קשר בין שני הדברים. אלה שתי החלטות בלתי תלויות. אלא מה? שתוך כדי הדיון ניסיתי להראות יותר מזה, צעד אחד הלאה. והטענה שלי זה שלא רק שהאבולוציה אדישה לאמונה, או האמונה אדישה לאבולוציה, אלא אני חושב שהאבולוציה אפילו מחזקת את הראייה לטובת קיומו של אלוקים. לא רק שהיא לא פורכת אותה ולא סותרת אותה, היא אפילו מחזקת אותה. למה? ופה צריך להיכנס קצת לראייה, ואני אעשה את זה לגמרי סכמטית, כי המון פרטים, אבל הטענה היא הזאת, איפה האבולוציה פוגשת את האמונה, או לכאורה מתנגשת עם האמונה? רק בנקודה מסוימת אחת, ואין בלתה, רק נקודה אחת. הנקודה הזאת זה הראיה, מה שקאנט קרא, הראיה פיזיקו-תיאולוגית. הראיה הפיזיקו-תיאולוגית בעצם זה אחת מכמה סוגי ראיות, או סוג אחד מכמה סוגי ראיות לקיומו של אלוקים, שמבוסס על המורכבות של העולם, של החיים, והטענה היא שדבר מורכב צריך מרכיב, הוא לא נוצר לבד.
כן.
זו טענה מאוד נפוצה לטובת קיומו של אלוקים, קאנט קרא לזה ראיה פיזיקו-תיאולוגית. האבולוציה בעצם מציעה הדגמה או מודל שמראה לך שלא נכון, דבר מורכב ומשוכלל יכול להיווצר בלי שיש יד מכוונת, בתהליך עיוור, אוקיי? גם זה מרגיש קצת נאו-דרוויניסטים, זה לא עיוור, כל שטויות. תהליך עיוור יכול לייצר יצורים משוכללים ומורכבים. ואם ככה, אז ההנחה שבבסיס הראייה הפיזיקו-תיאולוגית נפלה. כי ההנחה שם אומרת, דבר מורכב לא יכול להיווצר מעצמו, בלי יד מכוונת. והנה, פה אתה רואה שכן, נפלה הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. אז הטענה שלי לעניין הזה, זה שקודם כל, נניח שהיא נפלה. אז זה אומר שאין אלוקים? לא. זה אומר שאת הראייה הזאת לקיומו של אלוקים, היפלנו, פרחנו. יש עוד דרכי טיעון או דרכי ראייה לטובת קיומו של אלוקים, לכן מה זה קשור? אני יכול לקבל את האבולוציה, אתה צודק, הראייה הפיזיקו-תיאולוגית של קאנט נפלה. אבל יש לי עוד קופיוטט ראיות אחרות שלא קשורות בכלל לעניין הזה, וזה יכול להישאר בעינו, לא יודע, מי שמאמין למעמד הר סיני. אז הוא לא יכול לקבל את קיומו של אלוקים כי הוא מאמין לאבולוציה, למה? אז הוא חושב שיש אלוקים כי הוא פגש אותו בהר סיני, או כי אבא שלו פגש אותו בהר סיני, ויחד עם זה הוא חושב שהאבולוציה נכונה. נכון, אין לו ראיה לאלוקים מזה שדבר מורכב לא יכול להיווצר לבד. בסדר, אז יש לו ראיה אחרת כי הוא פגש אותו, את אלוקים. למה זה קשור? אז לכן זה שהפלת את אחת הראיות לקיומו של אלוקים לא אומר שאין אלוקים. זה כמו שאם אתה תביא לי ראיה לזה שסכום, הוכחה, לזה שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות ואני אמצא בג בהוכחה. האם זה אומר שסכום הזוויות במשולש הוא לא 180? לא. זה אומר שההוכחה שאותה הצעת נפלה. את הטענה עצמה צריך לבדוק לגופה, או שהיא נכונה או שהיא לא נכונה. אבל זה שהפלת ראיה לא אומר שום דבר על המסקנה של הראיה הזאת. לכן,
כן.
עצם התפיסה בכלל, שאתה צריך לבחור אם יש אלוקים או אין אלוקים, האם אלוקים או אבולוציה, זה מגוחך ברמה הלוגית. עכשיו אני אומר, מעבר לזה, אני רוצה לטעון שגם את הראייה הפיזיקו-תיאולוגית זה לא מפיל. קודם אמרתי, בסדר, זה יפיל את הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. יש לי עוד קופיוטט ראיות אחרות. אני אומר, עזוב, גם את זה זה לא יפיל. וזאת ראייה מרכזית, זאת אומרת, זה לא אחת מקופיוטט, צריך להיות ישר, אבל זה כן, זאת ראייה שהיא מאוד משמעותית מבחינת הרבה אנשים.
כן.
לכן, יש לה משקל משמעותי.
Okay.
אז פה אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. מה שהאבולוציה בעצם אומרת, זה שיכול להיווצר משהו בלי מעורבות של יד מכוונת. וכאן, אני חושב, זה מנמיך את שיפועו של ההר הבלתי סביר. זה המינוח
כלשונו של דוקינס, כן.
כן. עכשיו, הטענה שלי זה שהאבולוציה בעצמה היא אוסף של חוקי טבע. אם אתה רדוקציוניסט, נגיד, רק לצורך הדיון, אז בעצם ארבעת חוקי הפיזיקה הבסיסיים, או הכוחות הבסיסיים של הפיזיקה, הם אלה שעומדים בבסיס העניין. ומכאן והלאה, זה רק מערכות יותר ויותר מורכבות, יש לך כימיה וביולוגיה, ואם תרצה גם אנתרופולוגיה, בסוף. אבל, או פסיכולוגיה. אבל בסוף, בסוף יש לך הכוחות הפיזיקה היסודיים. זה הכל, אוקיי? עכשיו, אם אתה אומר לי שאפשר לגזור את האבולוציה מחוקי הפיזיקה היסודיים, אני כמובן אשאל מי אחראי לכך שחוקי הפיזיקה היסודיים הם אלה, ולא אחרים. אני קורא לזה הראיה בתוך, הטיעון בתוך החוקים, והטיעון מן החוקים, או טיעון מחוץ לחוקים. זאת אומרת, האבולוציה נותנת לנו הסבר בתוך החוקים. בהינתן שאלה החוקים, אני יכול להראות לך שהעסק הזה נוצר לבד, בלי יד מכוונת.
כן.
יפה מאוד, אבל זה רק בגלל שאלה החוקים. אם החוקים היו אחרים, זה הפיינטיונינג, כן? אם החוקים היו אחרים, כל זה לא היה קורה. אז
כן.
אם ככה, השאלה חוזרת, מי אחראי לכך שאלה החוקים? וזה הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. ולזה אין הסבר אבולוציוני. זאת אומרת, האבולוציה לא מסבירה את החוקים, האבולוציה מניחה את החוקים, ואומרת שבמסגרת החוקים האלה זה מה שקורה. כן, משל, למה הדבר דומה? נגיד שאני הולך לאיזשהו מפעל, ואני רואה שהוא בנוי בצורה מדהימה, כל אחד יודע את תפקידו, כל אגף מתואם עם אגף אחר, הסעות וייצור ושיווק ופרסום ורואה חשבון, וכולם מתואמים בצורה מדהימה. העסק כמו שמן. עכשיו אני שואל את עצמי, בטח יש פה איזשהו מנהל גאוני שנותן את ההוראות ומארגן את כל הסיפור הזה. אומר האתאיסט שהולך איתי שם בתוך המפעל, אומר, על מה אתה מדבר? תסתכל פה על הקיר. רשומות פה סדרה של הוראות לכל האגפים, שהיא אומרת לכל אגף ולכל בן אדם מה בדיוק הוא צריך לעשות בכל מצב. אתה לא צריך להניח את קיומו של מנהל. כולם, יש את סט החוקים, והסיפור הזה מתנהל כמו שצריך, הכל מצוין. אתה אומר, כן, אבל מי כתב את החוקים על הקיר? מי, 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 מי יצר את החוקים האלה? זה שיש חוקים, החוקים הם לא סיבה לכלום. לחוקים צריך מחוקק. עכשיו, ברגע שאתה אומר לי שיש חוקים שהם אלה שעושים את כל התהליך הזה, אז אתה בעצם אומר לי ככה, מישהו יצר פה מערכת של ארבעה חוקי פיזיקה, ארבעה כוחות יסודיים בפיזיקה, שמתחילים מהתפוצצות של מפץ גדול לפני 14 וחצי מיליארד שנה, ובלי מעורבות של יד מכוונת, מגיעים לשיחת זום ביני לבינך עכשיו, אחרי 14 וחצי מיליארד שנה, וכל כן. האנשים וחיים בעלי חיים, וכל העולם המטורף שאנחנו מכירים סביבנו.
כן.
עכשיו, אתה רוצה להגיד לי שארבעת החוקים האלה לא נוצרו כדי שבסוף בסוף ייווצרו כל החיים וכל המרקם שאנחנו מכירים עכשיו? מה, זה קרה לבד? 14 וחצי מיליארד שנה מראש, כשאין יד מכוונת. אז אני אומר, אם אין יד מכוונת, זאת ראיה פי אלף יותר גדולה לזה, שיש פה מישהו עם עוצמה אינטלקטואלית בלתי נתפסת, שהצליח לייצר ארבעה חוקים, אתה אם היית נותן לי משימה כזאת, אין שום סיכוי שהייתי מצליח לעשות את זה. הצליח לייצר סט של ארבעה חוקים, שבלי יד מכוונת, מצליחים לייצר בתהליך ארוך מאוד, שאנחנו אפילו בהנדסה הפוכה, מנסים להבין אותו ולא מצליחים. אז לייצר אותו קדימה, זאת גאונות מטורפת. עם ארבעה חוקי פיזיקה, שכל שינוי קטן בערכי הקבועים ובצורות החוקים, היה מפרק את כל הסיפור הזה, היה יוצר סקראץ'. לא היה נוצר פה שום דבר. אז אני אומר, אם האבולוציה מראה לי שכל הסיפור הזה נוצר בלי יד מכוונת, אז זה אומר שמי שיצר את החוקים מלכתחילה הוא גאון פי אלף ממה שחשבתי. ולכן אני חושב שהאבולוציה מחזקת את הראייה הפיזיקו-תיאולוגית ולא, בטח לא פורכת אותה. אלא מהי? שהיא מחזקת את הניסוח שמחוץ לחוקים, ולא את הניסוח שבתוך החוקים. היא נותנת הסבר בתוך החוקים, וזה מחזק מאוד את התמיהה מול החוקים עצמם. איך נוצרו החוקים האלה? מי אחראי להיווצרותם של החוקים האלה? ולכן הטענה שלי זה שלא רק זה בלתי תלוי, אלא זה אפילו מחזק את הטיעון, הממצאים או התיאוריה הנאו-דרוויניסטית.
יבוא האתאיסט על הטיעון הזה ויגיד, זה קרה במקרה, כלומר, ארבעת החוקים האלה התגבשו במקרה, או משהו כזה.
אז קודם כל, תראה, הכל יכול להיות. ודאות אין בשום דבר. כמובן, גם לא בתורות מדעיות אין ודאות, כן? זה, אבל סבירות, אנחנו מדברים על סבירות. עכשיו, מה הסיכוי שדבר כל כך מיוחד וחריג נוצר במקרה? יכול להיות, סיכוי מאוד קטן. מבין? אתה מטיל קובייה, אוקיי? יוצא לך אלף פעמים רצופות שש. יש לך שתי אפשרויות. או להניח שהקובייה לא הוגנת, או להניח שהקובייה הוגנת, אבל זה יצא במקרה. עכשיו, זה יכול לצאת. כל האלפייה של תוצאות, יש לה את אותו סיכוי קטן שהיא תצא, נכון?
כן.
אני לא מכיר אדם שפוי בעולם, שיגיד לי, יבחר באופציה שהקובייה היא הוגנת, וזה קרה במקרה.
כן.
נכון?
נכון, נכון.
עוד שזה אפשרי ברמה התיאורטית. כן. לא שזה אפשרי, אלא זו תוצאה שהיא עם אותה הסתברות כמו כל אלפייה אחרת של תוצאות.
כן.
נכון?
כן.
ועדיין אף אחד שפוי לא יבחר באפשרות הזאת.
נכון.
אותו דבר אני אומר כאן. עכשיו, אתה יכול להגיד עם העיקרון האנתרופי, וזה כבר המשך של כל הסיפור הזה, טוב, אבל אולי היו המון המון ניסיונות, כמו המון המון נטלות, ואלפייה אחת יצאה אלפייה של שישיות. זה יכול להיות. אבל את הניסיונות האלה, תראה לי אותם.
כן.
אתה מניח איזושהי הנחה שהיו המון 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 ניסיונות, אף אחד מהם לא ראינו ולא כלום, אז זה אותו דבר כמו להגיד, מישהו מטיל לך מול העיניים קוביה, אלף פעמים, יצא שש. עכשיו אתה אומר, תראה, לא שזה קרה במקרה, אלא היו אין סוף ניסיונות של אלפיות של הטלות כאלה, והאלפייה אחת יוצאת אלף ששים, זה יכול להיות. אבל אני לא ראיתי את כל ההטלות האלה, אני ראיתי רק הטלה אחת שאתה עשית מול האלפייה. אחת שעשית לי מול העיניים, והכל יצא על שש. אז ההיפותזה הזאת שהיו עוד המון המון הטלות אחרות, שכל אחת מהן יצאה על פי אחרת, איך אני נפלתי בדיוק על זה? ולא ראיתי את כל האחרות. ברור שזה אד הוק. הרבה פעמים מאשימים את המאמינים שמגייסים תירוצים אד הוק כדי להגן על האמונה שלהם. אין לך דבר יותר הפוך מהמציאות. מיניסטים הם גדולי החשיבה האד הוקית.
כן.
הכל אד הוק כדי להגן על התזה שאין מעורבות חיצונית, שהעסק הזה קורה מעצמו. לכן אני אומר, הכל אפשרי כמובן, אבל כי אתה שואל את עצמך מה יותר סביר מבין שתי אפשרויות, כן? כמו בבדיקת השערות בסטטיסטיקה, יש לך H0 ו-H1. אז אתה בודק את שתי השערות, ואתה בודק, אתה בוחר את הסבירה יותר. אתה לא שולל את האפשרות של השנייה. היא אפשרית, אבל היא הרבה פחות סבירה. אז במובן הזה אני חושב שהראיה הפיזיקו-תיאולוגית היא מצוינת. אף פעם לא דיברתי על הכרח, אי אפשר לדבר על הכרח. תמיד יש סיכוי קטנטן שכל הסיפור הזה הוא מקרה, הכל נכון.
אוקיי. אז אולי, האמת שזה מעניין כשהאתאיסטים מדברים על איך להתייחס לאלוהים או לנשמה, אז הם מדברים לא בשפה הזאת של אנחנו לא יודעים, או אנחנו לא יכולים להוכיח באופן חד משמעי, אלא ההפך, הם החליטו כבר מה נכון. מה יש לך להגיד ככה על הטענה שבעצם הברירה הטבעית מוכיחה שאין נשמה רוחנית לאדם?
טוב, תראה, קודם כל הערה על מה שאמרת בהתחלה, דוקינס דווקא מקפיד, הוא בונה סולם של שבע רמות, נחרץ, פוזיטיבי זה דרגה שבע. הוא ממקם את עצמו בשש. זאת אומרת, הוא אומר, תשמע, אני לא יכול להיות בטוח, נניח שיש. זה כמו הדוגמה של קנקן התה השמימי של ברטרנד ראסל, שאומר, כן, אם יבוא אליך מישהו ויגיד לך, גם אתאיסט, כן? יבוא אליך מישהו ויגיד לך, התגלה אל האלוקים ואמר לי, לא יודע, מה, תניח תפילין או תגיש את הלחי השנייה או מה שלא יהיה. אז הוא אומר, ואני אומר, לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל אין לי שום סיבה להניח שזה נכון. זאת אומרת, זה לא כשכל דבר שאני לא יודע, אז 50-50, אני בספק. גם בהלכה, בשביל להסתפק צריך סיבה. זאת אומרת, יש, אז הוא אומר, תחשוב למשל, מישהו בא ואומר לך, סביב הכוכב צדק מסתובב קנקן תה קטן. אז עכשיו, אני לא יודע שלא, לא ראיתי ואין לי דרך לראות. אתה שואל אותו, רגע, לא ראיתי. הוא אומר, כן, הוא קטן, קשה לראות אותו. מה אתה אומר, זה 50-50? אתה לא יכול לדעת, 50-50. לא, אין לי שום סיבה בעולם להניח שיש קנקן כזה. אז מבחינתי אין.
כן.
זה בערך מה שדוקינס אומר על אמונה באלוקים, וזה אומר, תראה, אני לא יכול להיות בטוח שאין, אבל אין לי שום סיבה להניח שיש. אז לכן אני 6 מתוך 7. כן, אני אתאיסט דה פקטו. אני לא יכול להגיד לך בוודאות שאין אלוקים, אבל אין לי שום סיבה להניח שיש. זה, כן, בקשר להערה הראשונה שלך, יש אתאיסטים קצת יותר מפוכחים שאומרים, כן, אין לי שום סיבה להניח שיש, למרות שאני מסכים, אתה לא יכול להגיד בוודאות שאין. אז זה הזהירים יותר.
אוקיי, אבל נגיד יובל נוח הררי, בספרים שלו הוא אומר, הנשמה שלנו, אין נשמה, היא לא התפתחה בריאה טבעית, אז אין דבר כזה, כאילו, לפחות על נשמה, הוא מדבר על זה באופן כזה.
כן, לא, יובל נוח הררי באופן כללי, הוא אדם מאוד נחרץ.
כן.
הנחרצות שלו היא בפרופורציה הפוכה ליכולות הפילוסופיות שלו. יש לו הרבה טעויות פילוסופיות, הוא כותב טוב, ספרים מעניינים, הכל בסדר, אבל טעויות פילוסופיות חמורות, הנחות מבוקש, כשלים, אין ספור. בכל אופן, לענייננו, לגבי נשמה, אז הטענה זה שאבולוציה לא באמת יכולה להוכיח שאין נשמה. האבולוציה מניחה שאין נשמה. אם אנחנו רק גוף, אז האבולוציה מראה איך התפתחנו. ירון לונדון שאל אותי פעם באיזה רעיון על הספר, היה לי רעיון בתוכנית שלו, אז הוא שאל אותי באיזה שלב באבולוציה נכנסה הנשמה אלינו, לתוכן. זה שאין לי מושג. אבל זה שאין לי מושג באיזה שלב היא נכנסה, זה לא משנה כלום לעניין הטיעון העקרוני, כי אני לא טוען שהאבולוציה היא ההסבר להיווצרותה של הנשמה. הנשמה זה עניין רוחני, האבולוציה עוסקת בביולוגיה שלנו, ובאיך הביולוגיה שלנו מתפתחת. איך החיבור הזה שקורה בין נשמה לבין גוף קורה, לא יודע, אני גם לא יודע באיזה שלב זה קרה, באיזשהו שלב היצורים היו מספיק מפותחים כנראה, בשביל שהם יוכלו להכיל נשמה, או להיות באינטראקציה עם נשמה, והקדוש ברוך הוא באיזושהי צורה, או במו ידיו, או בדרך כזו או אחרת, נטע בנו נשמות, כנראה, וזה הכל, אבל אני לא חושב שזה נוגע בשום צורה לאבולוציה. אני לא טוען שהאבולוציה יצרה את הנשמה, ובאותה מידה האבולוציה לא יכולה להוכיח שאין נשמה. האבולוציה לא עוסקת בנשמות, היא עוסקת בביולוגיה. עכשיו אתה יכול להניח שאין, אתה יכול להניח שיש. אני כן רוצה אבל להעיר הערה אחת, שאותה כן צריך לקחת בחשבון. הרבה פעמים מדברים על שאלת הויטליזם. כן, הויטליזם זה השערה שאומרת שהחומר הביולוגי הוא חומר מסוג שונה מהחומר שבו עוסקת הפיזיקה, מהחומר הדומם, או הכימיה, כן? החומר הדומם. הטענה הזאת היום היא מילה גסה. זאת אומרת, ויטליזם זה מילה גסה במחקר הביולוגי, אז אני רוצה להעיר על זה שתי הערות. הערה ראשונה זה שויטליזם לא קשור לנשמות. ואת אני כדואליסט שחושב שיש נשמה, יכול לקבל שהחומר הביולוגי הוא אותו חומר של הפיזיקה. רק הטענה שלי זה שמעבר לביולוגיה יש בנו עוד משהו. הפסיכולוגיה היא לא תוצאה של הביולוגיה, אלא היא עוד משהו. כן? או הנפש שלנו זה עוד משהו. לכן לא קשור לשאלת הויטליזם. מעבר לזה אני רוצה לומר, גם ההחלטה הנחרצת, שפוסלת את הויטליזם בביולוגיה, ואני לא ביולוג, אני לא מומחה לביולוגיה, עדיין תחושתי שהיא נחפזת מדי או נחרצת מדי. בגלל שאין לנו באמת עדיין תמונה מלאה, איך אנחנו עוברים מהפיזיקה, מהחומר הדומם, אל הביולוגיה, פסיכולוגיה, אנתרופולוגיה וסוציולוגיה. כן? יש לנו כבר כמובן סגרו לא מעט שלבים, בסולם הזה, במעבר הזה, במעבר הרדוקציוניסטי הזה, אבל אני לא חושב שמישהו היום יכול להגיד, יש לנו כבר את הסולם השלם.
כן.
כן נכון שההנחה שהויטליזם לא נכון, התבררה כהנחה מאוד פוריה ומועילה במחקר המדעי. זאת אומרת, כהנחה מתודולוגית, אני חושב שזאת הנחה מעולה. כיוון שברגע שאתה אומר שהחומר הוא חומר ויטלי, אתה בעצם אומר, טוב, אז אין לי מה לחקור, כי זה מתנהג אחרת מהפיזיקה. אז אני לא אנסה אפילו לעשות רדוקציה של הביולוגיה על הפיזיקה. היא משהו אחר. עכשיו, ברגע שאני אומר, לא, זה לא משהו אחר, זה אותו חומר, נעשים מאמצים מאוד גדולים כדי לחבר את הדברים האלה, להראות איך הפיזיקה יוצרת את הביולוגיה, והדבר הזה, עם הביוכימיה והכל, כל השלבי הביניים, הדבר הזה התברר כדבר מאוד פורה. במובן המתודולוגי, ולכן הוא פרץ, הוא אפשר למדע המודרני לפרוץ בצורה בלתי רגילה. אבל זה שהשערה מתודולוגית התבררה כפוריה, זה עוד לא אומר בהכרח שההשערה המתודולוגית הזאת היא טענה על המציאות. את יכול להיות בהחלט שהמחקר יצא נזכר מזה שאנחנו החלטנו להתעלם מהצדדים הלא פיזיקליים שיש בגוף שלנו או בנפש שלנו. אבל זה לא אומר שאין צדדים כאלה, זה רק אומר שהיה מאוד מועיל לעשות את ההפרדה הזאת, ולחקור את המימד החומרי באופן שהוא פיזיקה. זאת אומרת, להניח שיש כבר רק פיזיקה, ובוא נראה עד איפה נגיע.
הבנתי.
הגענו די רחוק, וזה מצוין.
כן.
אבל השאלה האם זה יסביר הכל, האם אנחנו יכולים להסביר את הכל, בלי להיזקק לשום דבר אחר, אני חושב שאנחנו ממש לא שם, אנחנו רחוקים משם, אני כבר לא מדבר על ויטליזם, גם בויטליזם לדעתי עוד לא נשלל לגמרי, אבל נשמות אין על מה לדבר בכלל, ולכן אני אומר, יש להבחין בין הנחה מתודולוגית לבין טענה למציאות, ויש נטייה למדענים לקחת הנחות מתודולוגיות שלהם, שהתבררו כפוריות ויעילות, מועילות, ולהפוך אותם, לתרגם אותם לטענות על המציאות. וכאן אני מאוד מסתייג מהעניין הזה. כן, גם במחקר הטבע, למשל, הטענה שאלוקים לא מעורב בטבע, כן? הטענה הזאת היא טענה שהתבררה כמאוד פוריה במחקר המדעי. כי ברגע שאתה אומר שאלוקים מעורב בטבע, אין מה לחקור, הוא כל פעם עושה מה שהוא רוצה ומה שמתאים לו, אז אין חוקים. אז מה תחקור שם? אין, אתה לא מניח שיש חוקים קשיחים וסדירים שאתה יכול לעקוב אחריהם. ברגע שאתה אומר לא, אלוקים לא מעורב בכלל, אז זה פותח פתח להתחיל לבדוק ולחקור את החוקים, ואתה באמת מגלה שיש חוקים שהם מאוד שיטתיים וסדירים וקשיחים. האם זה אומר שאלוקים לא מעורב? לי יש תפיסה די רדיקלית בעניין, אני חושב שבאמת הוא לא מעורב, אבל אני אומר, זאת הנחה מתודולוגית של המדע, להפוך אותה לטענת עובדה על העולם, זאת קפיצה לוגית.
כן.
ובדיוק כמו שאמרתי קודם, לכן צריך מאוד להיזהר בקפיצות הלוגיות האלה, שמדענים יש להם קצת יד קלה על ההדק. קפיצות שהם לא יעשו במחקר המדעי שלהם, הם עושים מאוד בקלות, בתפיסות הפילוסופיות שלהם. ולכן אני שם את זה עם הערת הזרה, את הקפיצות האלה.
הבנתי. אחד הדברים שאתה באמת מדבר עליהם, ראיתי טור שלך שכתבת, בהקשר של, שאנחנו רואים שדווקא הקולות האתאיסטיים ושל המדענים, הם הרבה פעמים עושים דברים לא הגיוניים, ואומרים אמירות לא, שלא מסתדרות לוגית. אז אחד הדברים בהקשר הזה, ראיתי טור שכתבת על, דווקא על משהו אקטואלי, על עסקת חטופים, לא מזמן, אמרת לקראת הסוף, אני חושב, בבלוג שלך, שאנחנו צריכים לעבור להשקפת עולם דתית רציונלית, במקום חילונית, פוסט-מודרנית, שבה הרגש משתלט על ההיגיון.
כן, אבל זה לא שאלה של מדע דווקא. זאת אומרת, אני לא טוען שאנשים מדע הם רגשנים. אני טוען שאנשים חילוניים, ובפרט אלה ששייכים לאגף השמאלי, הם אנשים הרבה יותר אמוציונליים. זה במבט ראשון, תשאל את האדם ברחוב, הוא יגיד לך הפוך. ושדתיות זה עניין של חוויות ורגשות וכו'.
נכון.
לא נכון. פשוט לא נכון. כמובן, יש הרבה מאוד אנשים יותר רגשיים ופחות רגשיים בשני הצדדים של המתרס. אבל אם אתה מסתכל על הגישה הדתית, מול הגישה החילונית, נקרא לזה גם בפרט שמאלנית, יש קורלציה בין חילוניות ושמאל, זה לא זהות, אבל יש קורלציה. אני חושב שהרגשנות והאמוציונליות נמצאת הרבה יותר בצד החילוני-שמאלי, מאשר בצד הדתי-ימני, הרבה יותר. ואפשר לראות את זה על כל צעד ושעל, ועסקת החטופים היא דוגמה מצוינת לעניין, בלי קשר לשאלה עכשיו אם אתה בעד או נגד. אבל מעבר לזה, תבדוק את צורת הטיעונים, או את סוג הטיעונים שעולה לפה ולשם. תבדוק את מי מוכן לשקול שיקולים לשני הצדדים, ורק אז לגבש עמדה. בעד או נגד, נדמה לי שמצד ימין ומהצד, עובדה היא שכמעט כל המתנגדים לעסקה הם מהצד הימני דתי. או שזה לכאורה לא קשור לימין ושמאל,
נכון.
בדתיות וחילוניות, אבל הקורלציה הזאת היא כל כך חד משמעית, שזה לגמרי ברור.
כן.
כאן, במקרה המסוים הזה, נדמה לי שמאוד ברור שמי שאמוציונלי יתמוך בעסקה. זה
כן.
לא אומר שמי שתומך בעסקה הוא אמוציונלי. יש גם טיעונים טובים לטובת העסקה. אני מתנגד
כן.
לעסקאות באופן האלה. אבל אני אומר, יש טיעונים לטובת העסקה, התמונה היא לא חד משמעית. אבל הכיוון ההפוך הוא כיוון לגמרי ברור. את מי שאמוציונלי יהיה בעד העסקה. זה
כן.
ברור.
כן.
זה לא אומר שמי שבעד העסקה הוא אמוציונלי. זה שני דברים שונים. אבל קשר לכיוון אחד ודאי קיים פה. אתה לא יכול לראות, אנשים יושבים שם במנהרות האלה, סובלים, חוזרים ממש שלדי אדם, הלב נקרא מזה, זה ברור.
ברור,
ואת זה,
ברור.
כך צריך לקרות, שהלב יקרה, שאתה רואה דבר כזה. השאלה האם זה מתורגם אוטומטית לתפיסה, למה צריך לעשות, זאת השאלה שעליה אני מדבר. זה שהלב כואב על זה, וזה יוצא אצלנו מצוקה, זה ברור, כל בן אדם זה צריך ליצור אצלו את הדבר הזה, וטוב שזה כך. השאלה האם זה אמור להיות מתורגם ישר דרך פעולה, לאסטרטגיה, זה השאלה של האמוציונליות. כי אני חושב שהאמוציונליות אין פירושה שיש לך רגש. אמוציונליות זה לתת לרגש לקבוע את ההתנהלות שלך. זאת המשעשת, אולי הבאתי את זה שם, אני לא זוכר כבר, ישבתי פעם לראות עם הילדים שלי, כמה מהילדים שלי, איזה ריאליטי מוזיקה כלשהו, אני כבר לא זוכר איזה, אחד השופטים היה שלומי שבת, אז זה ייתן רמז, אני פשוט לא זוכר את השמות של התוכניות האלה.
אוקיי.
כל כוכב נולד, זה נדמה לי, זה היה משהו אחר.
אוקיי.
והייתה שם איזה מישהי ששרה, ואז שלומי שבת אומר אחרי זה, כשהוא נותן את הדוח שלו על העניין, מה הוא חושב על העניין, אז הוא אומר, תשמעו, הראש אומר, היו בעיות כאלה ובעיות אחרות, אבל הלב, 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 כאילו, עם הלב הוא איתה לגמרי. אז הוא אומר, אבל הלב, ואז משתתקת, ואז אני שואל ככה, אנחנו מול הטלוויזיה, אני שואל את החבר'ה, נו, אז מה החלטת? אז החבר'ה שלי מתו מצחוק, זאת אומרת, הם היו על הרצפה. למה? כי שלומי שבת אפילו לא טרח להגיד מה ההחלטה שלו. כי אם השכל אומר כך, והלב אומר כך, אתה לא צריך להוסיף מילה. אם הלב אומר כך, אז ברור שכך החלטתי. וכולם היה ברור שבסוף בסוף את ההחלטה מקבל הלב.
כן.
זאת אומרת, יש לך דיסוננס, השכל אומר כך, הלב אומר כך. אוקיי, עכשיו תגיד לי מה החלטת. זאת אומרת, או תגיד לי שהחלטת ככה, תגיד לי שהחלטת, הכל בסדר. הוא אפילו לא טרח להגיד מה הוא החליט. זאת אומרת, אם הלב אומר כך, אז ברור שהלב קובע. וזה הסימפטום כל כך יפה להשתלטות האמוציונלית על החשיבה שלנו בהמון המון תחומים. וזה אנשים, הרבה פעמים האמוציונליות משתלטת על הבן אדם. זה ברור, אנחנו בני אדם, כולנו בשר ודם. והכשלים של ללכת אחרי האמוציונליות ולא בעקבות השכל, היו מאז ומעולם. זה לא המצאה חדשה. ההמצאה החדשה זה שהיום זה הפך לאידיאולוגיה. בגלל הייאוש מהשכל, אז אנשים הולכים עם הלב באופן מודע ומכוון. ואתם בזים לשכל, הם בזים לחשיבה קרה, הם מחפשים איפה זה מדבר אליי, איפה אני מתחבר לזה, וזה הופך להיות איזו אידיאולוגיה ללכת עם האמוציות. וזה הדבר החדש. זאת אומרת, כשלים של ללכת עם האמוציות תמיד היו, אבל הייאוש מהשכל, הפוסט-מודרניות זה איזשהו סוג, הוא עושה את איזשהו סוג של ייאוש מהחשיבה ההגיונית, ייאוש מהשכל, וזה הפך פתאום את הכשל להיות משהו שהוא אידיאולוגיה לכתחילאית. אז עכשיו אנחנו הולכים עם הלב. והשכל זה יצר הרע. ולכן תופסים את האנשים השכליים, ההגיוניים, כאנשים רעים, כאנשים שיצריים, אנשים שמנותקים ממוסר, אנשים שזה הזוי. המוסר נמצא בראש, לא בלב. הלב הוא אינפוט. פעם בן אדם שאל אותי בישיבה, תלמיד שלי שאל אותי בישיבה בירוחם, בישיבת ההסדר, לימדתי שמה. אז הוא אומר לי, תראה, בקשר לשידוך. הוא אומר לי, תראה, יש לי, הלב שלי איתה, יש כימיה נהדרת, הכל, אבל יש לי דברים שמציקים לי בהיגיון. מה לעשות? השכל קובע או הלב קובע? אמרתי לו, רק השכל. אבל כמובן שהלב הוא אחד האינפוטים שהשכל צריך לשקלל. זאת אומרת, אם יש לך כימיה עם בת הזוג, זה דבר מאוד חשוב. אז השכל צריך לקחת בחשבון גם את זה. אבל בסוף בסוף השכל צריך להחליט. ואנשים מתעלמים מהעניין הזה, הם מבינים שזה אינפוט חשוב, וזה אני לגמרי מסכים. אבל זה שזה אינפוט חשוב, זה לא מה שזאת תהיה ההחלטה. אוקיי? זה אינפוט חשוב, אבל בסופו של דבר, מי שעושה את השקלולים אמור להיות השכל, לתת לרגש לקבל את ההחלטה. לא רק לתת את האינפוט להחלטה, זה האמוציונליות שעליה אני מדבר.
מעניין. אני חושב שאחד הדברים שאני מקבל בכלל מכל השיחה הזאת, וגם מהספרים שלך, זה פשוט לפעמים לעצור ולחשוב. הרבה פעמים אנחנו בתוך תנועה חברתית, או בתוך ההרגל הזה, הפוסט-מודרני של להיות אמוציונלי.
והעולם שלנו, העולם שלנו בכלל הפך להיות גם פוסט-מודרני בפועל. זאת אומרת, אנחנו חיים בתוך בועה, פוסט-מודרניות מדברת על נרטיבים שונים. זאת אומרת, כל אחד יש לו איזשהו סוג של שיח, זה בועה שבתוכה יש עקרונות ומושגים ומשמעויות וקונוטציות וכולי, ואנחנו איכשהו שבועים של הבועה שבתוכה אנחנו חיים, שבתוכה נולדנו או לא יודע, שבתוכה אנחנו חיים. ואוסף הבועות האלה זה מונדות בשפה של לייבניץ, שלא מצליחות לדבר אחת עם השנייה, כי זה הנחות יסוד שונות, משמעויות שונות, תרבות שונה, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, מה שקורה כתוצאה מזה, זה שבפועל במציאות זה מה שקורה לנו. ואת אז מי שחי בבועה ימנית, ניזון מאינפורמציה ימנית, טיעונים
כן.
מידע ימני, כל השאר מוצג כהבל גמור.
אקו צ'יימבר.
וייס ורסה, כן? גם הצד השני אותו דבר. יש הרבה בועות, לא רק ימין ושמאל, כל אחד והבועות שלו, וכמובן האלגוריתמים גם מזינים אותנו לפי מה שאנחנו רגילים לצרוך, ורק מחדדים את העניין. עכשיו, מה שקורה כתוצאה מזה, זה שאני חי בעולם שבו העמדה שלי היא כלילת המעלות. אין שום טיעונים נגד העמדה שלי. כי כל הטיעונים האחרים הם או שלא, אני לא יודע עליהם בכלל, או שהם מוצגים בצורה מעוותת וטיפשית, עובדות שתומכות בצד השני לא מובאות בכלל לידיעתי, ואם הן מובאות זה מבחינתי פייק, כי היום השיר הפייק הוא גם כלי מלחמה. ואת לא רק שעושים פייקים כדי להילחם, אלא מכריזים על משהו אחר כפייק כדי להילחם בו, למרות שהוא לא פייק, הוא עובדה. רק הוא לא מתאים לי, אז אני אומר, טוב, יש פייק ניוז היום. אז זה מצוין, זה מגן עליי בצורה נהדרת. ואז מה שקורה זה שאני בטוח שהאמת הצרופה נמצאת אצלי, ואם האחרים, כן, למרות שבמציאות יש בדרך כלל טיעונים לפה וטיעונים לשם, שום סוגיה היא לא סוגיה פשוטה, ולכן מה שקורה זה שאני רואה את הצד השני, מי שמחזיק בדעה השנייה, כמישהו שמחזיק בדברים שאין שום טיעון שתומך בהם.
כן,
אין טיעונים. אז מה הוא יכול להיות? או רשע או טיפש. או שהוא טיפש, הוא לא מבין שאין שום טיעון, או שהוא רשע, למרות שהוא יודע שהאמת איתי, הוא בכל זאת הולך שם. למה? כי האיחוד האירופי מממן אותו. לא יודע למה. הוא רשע. בסדר? כוחות השחור הפרוגרסיביים מובילים אותו, כן? זה הדמוניזציה של ישיבות הקו והחשיבה שלהם,
כן.
או אנטי חשיבה שלהם, מובילה אנשים להסתכל על הכל דרך דברים דמונים שמובילים את התנועות האלה. ואז מה שקורה זה שמי שעומד מולך הוא או רשע או טיפש, אין אפשרות אחרת. ואז אם הוא רשע או טיפש, אז כמובן גם אין סיבה להקשיב לו. אם אין סיבה להקשיב לו, אז עוד יותר ברור שאין בכלל טיעונים נגד העמדה שלי, ואין עובדות נגד העמדה שלי. זה דבר, זה משוב חיובי, שמחזק עוד יותר את המונדולוגיה, את הנרטיביזציה, שכל אחד מתבצר בתוך הבועה שלו, וברור לו שזאת האמת הצרופה. ואז מה שקורה זה שאתה לא מצליח לייצר שיח. ומה שהכי מתסכל אותי, זה לא זה שאחרים חולקים עליי, יכול להיות שאני טועה. אני לא פוסט-מודרניסט, ממש לא. אבל אני גם לא מקווה שאני לא כזה בעל גאווה. אני יכול להבין שאני טועה בדברים מסוימים. והרבה טיעונים שלא חשבתי עליהם, עובדות שלא חשבתי עליהם, אלא ביי, אני לא מפריע לי שאנשים חולקים עליי, מפריע לי שהם לא מקשיבים לטיעונים שלי. אני מנסה לפחות, אולי אני לא מצליח, אבל אני לפחות מנסה להקשיב באמת לטיעונים של הצד השני והעובדות של הצד השני, ולקחת אותם בחשבון. עכשיו, גם אני בן אדם, וגם לי יש את ההטיות שלי, כמובן. אני לפחות מנסה לעבוד על זה. והתחושה שלי זה שמי שעומד מולי, הוא מבוצר. מבחינתו, העולם הוא כולו בני אור מול בני חושך. אתה לא יכול לדבר. והדבר שהכי מתסכל, זה חוסר היכולת להעלות טיעונים ולקבל אוזן קשבת.
כן.
במקומות שמנסים להילחם נגד העניין הזה, וכן לשפר את המצב, הם עושים את זה לא נכון. למה? כי אנחנו יושבים על פופים סביב שולחן עגול, כן? באוהל רבין, הסובלנות, לסובלנות ואחוות עמים. וכל אחד אומר את שלו, וכולם מוחאים לו כפיים בצורה מאוד יפה. אף אחד לא מקשיב לשני באמת. אף אחד לא ישקול באמת את הטיעונים של הצד השני. אנחנו נהיה נורא מנומסים. אף אחד לא יקלל את השני, ידברו נורא בנימוס. ובעצם בסופו של דבר עובדים על הנימוס, שתדבר בנימוס ואל תקלל אותו ותתייחס אליו בצורה יפה. ועובדים על ה, נקרא לזה, ההאזנה, לא ההקשבה. תקשיב, תאזין למה שהוא אומר. להקשיב זה לא רק להאזין, אלא לשקול באמת את מה שהוא אומר ולנסות לחשוב אם יש בזה ממש. זה לא קורה. לא קורה. ולכן בעיניי ההצהרה הגדולה ביותר, וזה שוב פעם השפעה נלוזה של הפוסט-מודרניות, כיוון שיש ייעוץ משכל, אז גם אין טעם להקשיב. כי טיעונים לא ישכנעו אף אחד, אנחנו כולנו שבויים של הנרטיב שלנו. אז לכל היותר אנחנו יכולים להיות רק מנומסים. תקשיב, תדבר, אל תקלל אותו, תדבר יפה, תשתמש במינוח נעים ונחמד, והכל טוב, ובעיניי זה הרסני. הנימוס הזה מוציא אותי מדעתי הרבה יותר מאשר כל הקללות. הלוואי שיקללו אותי. כי אם מקללים אותי, זה אומר שמתייחסים איכשהו לטיעונים שלי, הם מקשיבים, זה מרגיז אותם, אוקיי, אז לפחות יש איזשהו סיכוי לחדור את החומה הזאת, אולי כן, אולי לא. מי שמתייחס בנימוס אבוד, אני בכלל לא מדבר איתו. אני רוצה שיקללו. אני רוצה שיעלו טיעונים, שיתעצבנו, שיחרפו ויגדפו אותי, אבל שיעשו את זה אחרי ששקלו את הטיעונים שלי וראו שאני מדבר שטויות. ואז תקלל. ולכן נורא מרגיז אותי העבודה הגדולה הזאת על היחס המנומס אחד לשני. כי זה לשפוך את התינוק עם המים.
כן,
אתה לא תייצר שיח בצורה כזאת. אתה תייצר כמו המונדות של לייבניץ. אני מדבר אליך, אתה מדבר אליי, אבל אף אחד לא באמת מקשיב לשני. אנחנו בסך הכל, כל אחד מדבר לעצמו. אנחנו מאזינים בנימוס אחד לשני. לא מקשיבים אלא מאזינים. אנחנו שומעים, אבל לא מקשיבים.
איך אנחנו מפתחים את זה? אני למדתי גם בירוחם, נגיד, איך מפתחים את זה בשיעור א' שעכשיו מגיע לישיבה, או אפילו לפני כן, בחור צעיר, מה היית ממליץ לקרוא או לעשות?
אני חושב שהדרך לעשות את זה, אני פעם נתתי קורס בקריית אונו, בשלוחה החרדית, על חשיבה ביקורתית. יש קורסים בחשיבה ביקורתית. ואחד התרגילים שאפשר לעשות בהקשר הזה, זה לתת לך להגן על העמדה שאתה חושב שאין בה כלום. אני חושב שפשוט מי שאומר את זה הוא או רשע או טיפש, כל מי שלא חושב כמוך. כן, עכשיו, זאת אומרת, קח את העמדה שלו, עכשיו אתה צריך להיות זה שמשכנע אותי בעמדה הזאת. תבנה טיעונים טובים, תאסוף נתונים, אתה בהתחלה תעשה את זה מן השפה ולחוץ, אבל אני חושב שלאט לאט אתה פתאום תראה, אופס, וואלה, בעצם זה לא לגמרי שטויות, ולא בטוח שתשנה עמדה, אבל לפחות לא תראה אותי בתור טיפש או רשע, אלא תבין שיש לי צדדים, אתה יכול להסכים, אתה יכול שלא להסכים, זה בעצמו גם יתאר את השיח, בסוף זה גם יתאר את השיח. הכנסה שאם עובדים על תיאור השיח כשלעצמו, זה לא, לא, לא לטפל בבעיה. אם תטפל בבעיה, זה גם יתאר את השיח. אבל אם בסוף אתה תבין שאני לא רשע או טיפש, אלא רק חושב אחרת ממך, אז יהיה דיון. אז אתה תשמע את הטיעונים שלי, את העובדות שלי, וננסה לראות מי צודק. ונשאר אולי במחלוקת, אולי כן, אולי לא, אבל אתה לא תסנע אותי, אני חושב, כי אתה תבין שיש לי עמדה אחרת. ויכול להיות אפילו שאולי תשתכנע, או אולי אנחנו נגלה שאנחנו בעצם הרבה יותר קרובים ממה שחשבנו, כי גם אתה מסכים שיש טיעונים לטובתי, וגם אני מסכים שיש טיעונים לטובתך, למרות שבסוף בסוף אני משקלל את הכל ואני נשאר בתפיסה הזאת, ואתה נשאר בתפיסה ההיא, אבל זה אחרת לגמרי. כן, הדוגמה שהרבה פעמים אני מביא בהקשר הזה, בוויכוחים הסוערים נגד הרפורמה, עוד לפני, היום זה כבר חוזר, אבל אני באמת לפני המיוחד. אז היה, תחשוב על, על, על מודעה של תומכי הרפורמה, מודעה טיפוסית, איך היא הייתה בנויה. נכון שאולי הלכו בנקודות מסוימות רחוק מדי, אבל חייבים לעשות רפורמה. המצב כן. עכשיו הוא אפשרי, נכון? איך נראית מודעה של מתנגדי הרפורמה? תראו, נכון שצריך לעשות רפורמה, אבל הם הלכו רחוק מדי. וזה מוקדם. אתה מבין שהם אומרים אותו דבר?
כן.
מתנגדי הרפורמה ותומכי הרפורמה אומרים אותו דבר.
נכון.
הצדדים בעצם אומרים צריך לעשות רפורמה, אבל יריב לוין ורוטמן הלכו רחוק מדי. אוקיי, אז אנחנו בעצם מסכימים. רק אתה מסתכל על חצי הכוס המלאה, ואני מסתכל על חצי הכוס הריקה. אבל כן. שנינו תופסים את הכוס באותה צורה, יכול להיות מינונים, אבל בגדול שנינו מבינים שהכוס היא לא מלאה לגמרי. יש חלק ריק ויש חלק מלא. אבל אף אחד לא מעלה את זה על דל שפתיו. וכל אחד חי בתחושה שאו שהכוס מלאה לגמרי או שהיא ריקה לגמרי. אז לא מצליחים לנהל שיח. אבל אם אתה מבין שצריך לעשות רפורמה, וגם אתה מסכים, וגם אני מסכים שהלכו רחוק מדי, אז בוא נראה על מה אנחנו מסכימים ועל מה לא, ואנחנו בעצם נגלה, שאני חושב יכול להיות שאנחנו נגלה שאנחנו לגמרי מסכימים, אין בכלל הבדל. אין בכלל הבדל. רק אתה שונא את רוטמן ואת יריב לוין, בגלל שהם רוצים למלא את רבע הכוס הריקה. ואני באדם, כי הם ממלאים את שלושת רבעי הכוס המלאה. אוקיי? אבל כולנו מסכימים שאסור למלא לגמרי את הכוס. זה רק שאלה, זה הופך להיות פתאום שאלה פרסונלית. כן. האם אני אוהב את יריב לוין ואת רוטמן, או שאני שונא אותם? אבל מבחינת העמדות עצמן, אני מסכים איתך לגמרי. אנחנו באותו מקום. לגמרי. ואני פגשתי אנשים, שניסיתי לדובב אותם, ולדבר איתם לגופם של דברים, ואני גיליתי שהאנשים מהמחנה המתנגד, ואנשים מהמחנה התומך, אומרים בדיוק אותו דבר. אין אפילו הבדל במינונים.
אז מה הבעיה? ההקשבה?
קודם כל, ההקשבה, חוסר ההקשבה, שיוצר מצב שאתה בטוח שהרפורמה היא כלילת החסרונות, והוא בטוח שהרפורמה היא כלילת המעלות. אבל כשאתה שואל אותו תוכנית לגופם של דברים, הוא יגיד לך, תראה, אנחנו רחוק מדי, נכון שזה צריך לעשות שינוי, אתה פתאום מגלה שהם בעצם מסכימים על הכל. אבל הם לא מוכנים להודות שיש פה חצי כוס. זה אומר כוס מלאה, זה אומר כוס ריקה. ואז ממילא כל מי שעומד נגדי הוא או רשע או טיפש, או שניהם. אוקיי? כן. ואתה לא מקשיב, ואתה לאט לאט נכנס לתוך מצב שאתה בעצמך תופס את עמדתך שלך בצורה לא נכונה. ואתה בטוח שכל דבר שהם עושים זה חורבן הדמוקרטיה. והשני כן. בטוח שכל דבר שהם עושים זה לגיטימי לגמרי. כי זה שלטון הרוב, מה הבעיה? ושניהם טועים, זה לא נכון. יש דברים לא לגיטימיים, ויש דברים שצריך לעשות, וקיצור, הכל נכון, אבל אם אנחנו נתרגל לדון על התכנים, ואנחנו נגלה שיש חצי כוס מלאה וחצי כוס ריקה, ואני חושב ש90% מהציבור, חוץ מאיזה צעקנים בשני הצדדים, מסכימים לגמרי מה צריך לעשות פה. כמעט לגמרי. כן. שמדלים בניואנסים. ההסכמות הן כמעט מלאות.
לגמרי.
הבדלים הם הבדלים פרסונליים. זאת אומרת, האם אתה אוהב את רוטמן או שונא את רוטמן? זה הוויכוח. אגב, ויכוח שאני לא מזלזל בו. כי אם מישהו יגיד שרוטמן הוא אדם מסוכן, נגיד לצורך הדיון, הוא מאוד מפחד שרוטמן ינהל את העניינים האלה. למרות שהוא מסכים שצריך לעשות רפורמה.
כן.
אני לא מזלזל בדיון הזה. אבל אני רק אומר, בוא נעשה את זה אחרי שהסכמנו על מה צריך לעשות. כי אחרי שהסכמנו על מה צריך לעשות, אתה אומר, כן, אבל רוטמן הוא בעייתי, כי הוא רוצה למלא גם את הרבע כוס האחרונה. אוקיי,
כן.
אז זה אולי אני אהיה איתך. אין בעיה. אבל תסכים איתי שאת השלושת רבע הראשון צריך למלא. אוקיי, אז בוא נלך על זה. אז נדיח את רוטמן. נמצא מישהו אחר שימלא לנו רק שלושת רבעי כוס. ואנחנו ישר עוברים לדון על רוטמן. כן, לא משנה, הוא הצד השני, זה לא חשוב, כן? רק לקחתי דוגמה. הרבה פעמים השיח הוא כל כך, הוא כל כך אמוציונלי וכל כך לא קשוב לטיעונים וכל כך פרסונלי, שגם אם זה נכון שיש בעיה עם הפרסונות, ובחלקה זה נכון, אבל אי אפשר להתקדם כך. זאת אומרת, אז אני בעד הפרסונה והוא נגד הפרסונה, מה אתה רוצה שנעשה עכשיו? דון, אפשר לדון על טיעונים, אי אפשר לדון על פרסונה.
נכון.
נדון על טיעונים. ואחרי שנדון על טיעונים ונסכים מה אנחנו בעד ומה אנחנו נגד, נראה מה אנחנו עושים עם הפרסונות.
אוקיי, אז אנחנו צריכים להקשיב, ללמוד להקשיב וגם ללמוד לחשוב.
לעשות תרגילים מכוונים, זה לא מספיק לדבר. לעשות תרגילים מכוונים בהקשבה, לא בהאזנה, בהקשבה. אתה צריך להציג עמדות שאתה בז להם, שאתה חושב, זה אחד התרגילים שאני נתתי לחבר'ה שם בקורס, נתתי להם לקרוא, חבר'ה חרדים, נתתי להם לקרוא מאמרים של שמאלנים, אנטישמים, אמרתי להם, אתם צריכים עכשיו להציג את הטיעון שלו בצורה הכי טובה שיש, עם ההנחות שלו, עם המסקנות שלו, ולהגן על זה בחירוף נפש. וזה היה קשה להם כקריאת ים סוף בהתחלה, עד שהם התרגלו. וכשהם התרגלו, פתאום ראו שהוא לא מדבר שטויות. הם בדרך כלל לא הסכימו איתו בסוף, אבל הוא לא מדבר שטויות, יש לו זווית. הזווית הזאת יש ממש. או שהוא הציג איזה קיצוני מדי, כי גם הוא קיצוני, בסדר. אבל תדון בטיעונים, תראה, אם תראה את הטיעונים, אתה פתאום תגלה שאנשים מסביבך הם לא כל כך רחוקים ממך. ואם הוא טועה, הוא טועה ברבע כוס, לא בכוס שלמה. וזה אחרת, זה... אתה, ברגע שאתה לא, אתה מבין שהוא לא רשע או טיפש, אתה גם תקשיב לו, ואתה תגלה שוב פעם שהוא לא רשע וטיפש. זה יחזק את עצמו, בדיוק כמו שהתפיסה ההפוכה מחזקת את עצמה. ואם אתה לא מקשיב לו, אז הוא עוד יותר רשע וטיפש.
בטח.
זה בונה את עצמו. אם אתה כן מקשיב לו, אז הוא פחות רשע וטיפש, וגם זה בונה את עצמו. אנחנו רק צריכים לשנות, להפוך את המגמה. ואם להפוך את המגמה, זה יבנה את עצמו כבר. שאלה, איך עושים את זה? אני לא... חושב שהדרך ה... הייתי כבר באין ספור פורומים של מה עושים עם המצב, כן, וכל מיני דיונים, מכל הסוגים והמינים, עם כל האנשים, מאחים לנשק ואחים לא למשק ואחים למה שאתה רוצה. מכל הכיוונים, הדרך היחידה לנהל את העניין הזה, זה לעשות סמינרים שלא קשורים בכלל לאקטואליה. סמינרים של חשיבה ביקורתית. על נושאים משלי שואלים, על נושאים של אינדונזים בגרנלנד. זאת אומרת, מה עושה אינדונזי כשמגיע לגרנלנד? זאת אומרת, לא משהו שקשור אלינו בכלל. ולנסות לעשות עבודה מאוד מאוד סיזיפית וקפדנית על חשיבה, על הקשבה, על ניסוח טיעונים. בבית הספר היה צריך להכניס תוכניות כאלה. אין לי שום רעיון מה לעשות עם המצב עכשיו בסקאלה של ה... אוקיי, מה לעשות היום בשיח הציבורי? אין שיח ציבורי. ואין מה לעשות עם זה. שום אוהלי פיוס בכיכר רבין לא יפתרו את הבעיה. אנשים דפוקים בעצם, זאת אומרת, זה לא יעזור שום אוהל פיוס בעניין הזה. אתה צריך לבנות את האנשים ואת החברה מחדש.
כן.
את היכולת שלהם לחשוב, את המוכנות שלהם לחשוב, לא את היכולת. יכולות יש ברמה העקרונית, אבל אין מוכנות לעשות שימוש ביכולות האלה.
כן.
וזה צריך להתחיל מבית הספר ומהאוניברסיטה, וגם האוניברסיטה לא לומדים לחשוב כמובן.
נכון.
אם מרצים באוניברסיטה, זה, אני חושב שזאת אחת האוכלוסיות הכי פחות חושבות שיש.
וואו.
הכי אמוציונליים, הכי דוגמטיים, הכי הכי עדריים שיש. אני רואה את זה מסביבי, אני ממש מזועזע.
וואו. האמת שבמילואים יש איזושהי חוויה כזאת שאנשים מהקיצוניות פוגשים אחד את השני פתאום, וגם חיים ביחד פתאום. אז שם יש איזשהו משהו כזה שמרקח קצת אנשים, כלומר, הרבה פעמים שומעים ויכוחים מתלהמים, אבל בסוף זה בין שני אנשים שהם מאוד קרובים, כי פשוט פיזית הם קרובים מאוד.
לא יכול להרשות את עצמו לשנוע אותו, הוא חי איתו.
בדיוק, כן.
אז אתה חייב להקשיב לו ולהבין מה...
כן, ואז פתאום לפעמים רואים...
מה הוא באמת חושב, כן.
כן, אבל זה דוגמה מאוד, כאילו, בסופו של דבר לא כולם מגיעים ל... לסיטואציה הזאת.
יש הרבה אנשים אופטימיים, הלוואי שגם אני הייתי אופטימי ככה, שהמלחמה הזאת תעשה איזשהו שינוי, כי היו המון מילואימניקים.
כן.
והמילואימניקים האלה חוזרים, אחרי איזשהם מפגשים,
כן.
שאולי יצליחו להקרין גם על הרחוב האזרחי.
זהו, אז שמעתי מישהו שאמר לא להקים מפלגה למילואימניקים, אפילו שכאילו המילואימניקים עכשיו זה בייס מאוד חזק פתאום, כי דווקא אנחנו רוצים שהמילואימניקים השמאלנים ילכו למפלגות שמאל, והימנים ילכו למפלגות ימין, ויאזנו קצת את הקולות.
השאלה אם הם יבחרו
נראה.
בו במפלגות ההן, כי המפלגות ההן מחפשות אנשים מאוד נחרצים
נכון,
ודוגמטיים.
נכון, זה העולם שלנו,
בן
כן.
אדם אמצעי כזה, אז אולי לא, כנראה לא תיבחר שם.
כן, נכון. טוב, אז בנימה הזאת, תודה רבה רב דוקטור מיכאל אברהם על הזמן שלך, וגם על הספר ושאר הספרים המרתקים שלך. תודה.
בעד מה להתראות.